טוב, שלום לכולם, בשעה טובה הגענו לנתיב הצדק, שלכאורה, אם מישהו ככה תוהה מה עוסקים בנתיב הצדק, אז זה מעניין. נתיב הצדק בסופו של דבר עוסק בצדיק, או בשפה המקצועית בצדיק, כן? זה לא חיבור של ברסלב כמובן, אבל אפשר לראות שהרבה מהיסודות מהיחס לצדיק בחסידות, כבר הם נעוצים בתורה פה שנאמרת בנתיב הצדק, וניגע גם בהבדלים השונים, צריך לדעת שתורת החסידות, בפרט ספר התניא, אדמו"ר הזקן, שהיה דור שביעי מהמהר"ל, הם מתבססים הרבה על המהר"ל, כאחד מגדולי הוגי הדעות של עולם המחשבה, שהתפתח אחרי זה גם לחסידות, אם כי לא רק החסידות, גם אנשים אחרים ביהדות השתמשו בזה כמובן. אז נתחיל בפרק הראשון, כדרכו רבנו המהר"ל מפראג מתחיל בפסוק ממשלי, וכותב החכם מכל אדם במשלי, כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. כלומר, הרשע שכוחו גדול, אז בכוח הרשע שלו, הוא יוצא בכך מהאיזון, מהמיצוע של הממוצע, מהמציאות הדרך הזהב, הדרך הראויה והשקולה. ובגלל שהוא חורג מהאמצע השקול, המיוסד, ההגיוני, לכן גם הקץ שלו והסוף שלו ברור ואפילו ודאי. לכן כעבור סופה ואין רשע, אבל הצדיק והצדק, היסוד שלהם זה הממוצע. מבחינת וארץ של עולם עומדת, ולכן הם יסוד עולם, ועליהם נאמר צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. כלומר, לפי המהר"ל, תמיד אנחנו תופסים לכאורה בהבנה הפשוטה שמה זה הצדיק, זה מי שעושה לפנים משורת הדין, והוא בעצם הוא חורג מהנורמה רק לטובה. אבל אם נמצא, אם כולם ישנים 6 שעות, אז הוא ישן 4 שעות, והרשעים ישנים 8 שעות, צורך העניין. אבל פה אומר רבנו לא, הצדיק זה הנורמה. הצדיק זה מי שבדרך האמצע, מי שהממוצע, כמו שהיסוד של הבניין שיהיה חזק, שאנחנו רוצים שהוא יחזיק את הכל, אז היסוד שתמקם אותו באמצע, לא רק בצדדים. לפעמים אנחנו תופסים את הצדיק כמישהו לא נורמלי, כי חריגה מהנורמליות הממוצעת. אבל פה רבנו תופס את הצדיק כמי שהוא לעולם לעולם איננו חורג מהסדר הנורמטיבי. עכשיו זה מעניין, פעם ככה שמעתי ממורנו ורבנו, הרב ירון רוג'יל, זכותו להגן עלינו, שהיה צדיק אמיתי, הוא אמר לבבא סאלי, מספרים על הניסים שלו, על המויפטים, על הרוח הקודש, הוא אומר, אבל הנס הגדול היה השקידה שלו, ההתמדה שלו, זה האמיתי, אחד המויפטים שאני יכול להגיד שבעיניי הכי הכי גדולים, לגבי הרב ירון עצמו, שהיה בעל מויפטים בצורה בלתי רגילה, זה דווקא המקום שהסדר יום שלו לא השתנה 40 שנה. 40 שנה חלות לחייו, מגיל 18 ועד גיל 58, לא סדר יום קבוע. אותו סדר יום, שאותה שעת תפילת שחרית, ואותו זמן לימודים, ואותה שעת שינה שכמעט ולא ישן, קבוע, 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 קבוע. לשמוע 40 שנה על אותו סדר, על התמדה, על שקידה, זה בנפשו שראוי להרצה, נגיד במילים אחרות, הרבה יותר קל לסיים ש"ס בשנה, שזה כתב של 7-8 דפים בבלי ביום, ואז תוך שם מסיימים, מאשר לסיים דף יומי פעם ב... לסיים ש"ס, נגיד דף יומי, פעם ב-7 שנים וחצי. כי זה כל יום קצת, זה לא להתמיד שנה אחת של לרוץ ספרינט, אלא זה לרוץ מרתון. ולרוץ 100 מטר ספרינט, כל אחד יכול. לרוץ מרתון, 42 קילומטר, או גמרה, 2,711 דפים, זה כבר יותר קשה. אז לעומת, אני חוזר פה לדברי המהר"ל, לעומת הצדיק והרשע שבכתוב, שראינו פה במשלי, בפסוק אחרי זה, שם כבר מתייחס החכם מכל אדם במשלי, לגבי מישהו עצלן, עצל במצוות ובתורה. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. אוקיי, אז מי זה בעצם המשלח? אם האדם הוא שליח, מי המשלח שלו? אז כיוון שהאדם הוא בחינת שלוחו של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא, או במעשים שלו, או להבדיל, לא עלינו, במחדלים שלו, הוא מחזק או מחליש. את כוח ההשפעה וההשגחה והשראת השכינה של הקדוש ברוך הוא בעולם במציאות. לכן נאמר על העצלן, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן יעצל לשולחיו, שהוא הקדוש ברוך הוא ששלח אותו. כלומר, מי שהוא עצלן, אז הוא מחמיץ ומקלקל ומועל בשליחות שקדוש ברוך הוא שלח אותו, בגלל שהוא עצלן. עכשיו, מכיוון שכל ההוויה והיסוד המהות של הצדיק, אמרנו שזהו היושר, זה להיות מאוזן, לדבוק באמצע, בממוצע, אז ממילא, אותו צדיק הוא לא מחמיץ את קיום השליחות שלו, שבשבילה ובגללה הוא נשלח לעולם הזה, מטעם הקדוש ברוך הוא. ולהבדיל, כאמור, מן הרשע והאופי שלו, לכן גם אצל הצדיק אין ריבוי ואין פיזור מצוי, אלא האחדות לבדה. כמו שלמדנו בשם הרב נריה מנצור שליטה, כן? וגם, 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 כן, מה יוצא בסוף? חרבונה, כן? ריבוי וגם, גם זה, וגם, 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 יוצא איזה חורבן בסוף. המעלה של הצדיקים, לפי רבנו, שהם הם באמצע, הם יודעים מה המטרה, הם מוכוונים מטרה משימה, הם ממוקדים, הם לא מתפזרים, הרשע גם פה וגם זה וגם זה, צדיק יודע שלספר אחד איתו הוא הולך, זהו, זה הדרך שלו, לא מתבלבל. ולכן אמרו חז"ל שאפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים יעשות לערב שבת, הוא לא מתבלבל, וכולם מזונים ממנו. ובכן אפשר לראות שכמו שגם בעולם הבריאה יסוד האור, האור מבטא אחדות, האור מבטא את הנבדלות והריחוק מהחומר והגשמיות שמתאפיינים בריבוי, בשניות. אז גם זה המהות של הצדיק, שהוא כמו אור, הלומת של אור שממוקד, ולכן אמרו שהאור הנופלא, האור המופשט, האור של שת מבראשית של היום הראשון, של הבריאה, הוא נגנב. ולמי הוא נגנב? לצדיקים שבכל דור ודור. שזה מתי שהעולם יהיה רוחני וזכאי לו טוב, צדיקים זכאים לזה. אבל גם עד אז הצדיקים, הם בסופו של דבר, הם בעלי גוף, הם מגבלות. אז הם לא נזרק מהאור של שני מהבריאה, מאור הגנוז, אלא גם האור הגשמי. אנחנו יודעים שאז משמש, יש לנו את האור של השמש, אור הלבנה, ולכן אמרו שבשביל צדיק אחד נברא העולם. כי כל מציאותו של הצדיק היא אור אחדות של יושר וטוב אלוקי, והכל נברא בשבילו ובעבורו, שהוא יכול להיות ניזון מהאור של היום הראשון, לא דווקא מהאור של השמש והלבנה. ובגלל שהצדיק הוא אחוז במידת הנצח, הוא נצחי, שלכן גם בבראשית חשבו עליו שהאור גנוז לדורי דורות, ולכן אמרו חז"ל, עד שלא שקע שמשו של זה, זרחה שמשו של זה, כן? עד שלא מת רבי עקיבא, נולד רבי, כן, רבי הנשיא וכולי. כלומר, ברגע שהצדיק לא נפטר, עד שנברא צדיק אחר כמותו. כן, וזו נקודה שצריכים עוד להאמין בה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בירידת הדורות, ואתה אומר, כאילו היה בעל שם, טוב, אחרי שרבי היה, ופתאום אתה אומר, אחרי עבור 200 שנה, יש לך רבי מלובביץ, שהיה, לעניות דעתי כמובן, לא פחות ביכולותם הבעל שם טוב הקדוש. עכשיו הרבי הסתלק, מי? אוקיי, חכה דור, 200 שנה, בסוף יהיה צדיק. לא, הארץ עולם עומדת. כאילו, אמרו פעם, נשתכחה תורה, פתאום היה לנו הרב עובדיה. שברור שבגדלותו התורנית, בהיקף הבקיאות והעומק שלו, הוא לא היה מתאים לדור, הוא חרג, אולי 200 שנה אחורה. אז כל דור ודור, דור ודורשיו. כי העולם, איך אומר פה רבנו, אי אפשר לעולם בלעדי הצדיק. ואפילו שהעולם מתדרדר והולך, מכל מקום יש בכל דור ודור צדיקים שהם יסוד העולם. ועליהם כל הבריאה עומדת. גם אם זה צדיקים שזה סובייקטיבי. כן, ותגיד שהצדיקים של היום, ביחס לפני 100 שנה, אפילו מלצרים לא היו. בסדר. אבל ביחס לדור עם צדיקים, אז הארץ עומדת עליהם. ולכן אין הפסק לצדק, אין הפסק לצדיקים שהם נשמת העולם וסוד הקיום שלו. כי הם אף פעם לא חורגים מהסדר של העולם. החל מעשה הקדוש ברוך הוא. ראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים הם עמד ושתלה מכל דור ודור כמו שאומרים חז"ל. כדי שהם יאירו ויקיימו את העולם בצדקותם, ביכולת השמירה של הסדר והמיצוע שלהם, והדבקות שלהם במידות היושר האלוקי, שזה סדר העולם, שהעולם מושתת ממנו. למדנו פה בפרק הראשון יסוד שהוא מאוד מאוד חשוב. הצדיק זה הנורמה. הצדיק זה הסדר הקבוע. זה המטרה של הצדיק וזה המהות של הצדיק. לא החריגה מהנורמליות. ואנחנו נמצאים בדור, בתקופה, במיוחד בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, שחדשות לבקרים אנחנו נחשפים לכל מיני צדיקים במרכאות, שהם יותר היום מפורסמים של שקר, נסתרים של שקר, פחות מפורסמים של שקר. כן, לא עלינו. אני חושב שככה, חיכוך מתפתת פרשה, הרב הזה שטען של שורך הקודש, הרב הזה שפגע בנשים, הרב הזה שמקשקש ומשקר ומייעץ לאנשים, וזה שטויות. ושאלתי פעם ככה את מרן ראש הישיבה, הרב רם, אז איך, איך יודעים להיזהר, מה לעשות? הוא אמר לי, אנחנו צריכים לגדל צדיקים שהם נורמליים. אני לא יודע אם הוא יתבסס פה על נתיב הצדק, אבל זה ממש ככה אומר, צריך לחפש רבנים שהם נורמליים. לא רבנים ולא צדיקים שישנים שעתיים ביום ומחנכים את התלמידים שלהם לא לאכול ולא לשתות. נורמליים. יש אישה, יש ילדים, יש משפחה, יש עבודה, צריך פרנסה, להיות נורמליים. אבל מתוך הסדר, מתוך היושע, מתוך הצדק, מתוך האבסולוטיות של האור, הגנות של היום הראשון, אבל זה נורמה. וזה אחד ההסברים של רבנו המהר"ן, מה זה הצדיק, שהוא שומר על סדר העולם. עד כאן פרק הראשון, ונמשיך כעת לפרק השני. מתחילת הפרק השני, אז רבנו מציע את דברי הגמרא במסכת יומא, שמה היא דנה ביחס בין הביטויים של זכר צדיק לברכה, שומרים על הצדיק, לבין הרשע שאומר לה ושם רשעים ירקב. אז מסביר שם רבי אלעזר שהצדיק נזכר לטובה, למה זכר צדיק לברכה, רק מהמעשים שהוא בעצמו עשה. אבל הרשע דנים אותו וזוכרים אותו לא רק מהמעשי הרשעה שהוא עשה בעצמו, אלא גם ממעשי הרשעים האחרים שהם חברים שלו. אומרים זכר צדיק לטובה, נכתיב זכר צדיק, זכר צדיק לטובה, זכר צדיק לברכה, זה זכר צדיק בלשון יחיד. אבל הרשע נזכר על הרע גם על מעשי חברות, אבל תכתיב, מה? בשם רשעים ירקב, כתוב בשם רשע ירקב, אלא שם רשעים. מה זה מלמד אותנו? שאפילו על ידי המעשים של החברים של הרשע, הכל הולך על הרשע. הוא נזכר על הרע. ורבנו כדרכו מבאר את המאמרה הזאת, הוא אומר, מה זה הצדיקים? הצדיקים כולם הם על דרך אחת. מה שאתה אומר בפרק ראשון, דרך היושר, הצדק והאמת. ולכן עכשיו כל אחד מהם כיחיד שהוא עומד בפני עצמו, כמו שנאמר, זכר צדיק לברכה בלשון יחיד. אבל הרשעים, אלה שסוטים מדרך הישר, אז הם הרבה, הם רבים, ולכן הם משלימים ברעות שלהם, ברעותיהם, הם משלימים אלו את אלו. לכן מה לשון רבים, ושם רשעים ריקר. ועוד שאנחנו יודעים שדרך הצדק היא עצמית, היא פנימית, היא אימננטית, היא תמונה כל אחד בעומק הלב של האדם. ולמרות שהוא למד ממעשיו של צדיק אחר, בכל זאת, הוא חוזר בצדקותו אל מהותו העצמית, התאורה הקבועה בו בעצם טבע בריאתו, כן? אז למה צדיק בשון יחיד? גם צדיק, כמו שרשע לומד מרשע אחר, אז גם הצדיק אומר מצדיק אחר. אומר נכון, אבל בסופו של דבר הוא מבצע את זה לבד. הפנימיות זה אצלו בפנים בתוך הלב, עיקר הצדיקות היא בלב בפנים. לכן זה ביחיד. אבל הרשעים הם נוהגים בניגוד לצדק העצמי, בניגוד למהות הפנימית הטובה שתגועה בנפשם, בגלל שהם למדו את הרישות מהחברים שלהם בבחינת קשר רשעים, ואנחנו יודעים שקשר רשעים אינו מן המניין, אנחנו יודעים בשל רבים, ולכן כל שינוי מן היושר עצמי מוליד וגורים או שינויים וחגיגות נוספים, עד שהם נעשים רבים, ולכן זה שם רשעים ירקב. לכן לצדיק זה זכר צדיק לברכה, מלשון ברכה זה תוספת, זה ריבוי, זה שפע, וצר רשעים, למרות שהם רבים, שם רשעים ירקב, יש פה נפסדות, כיליון, יש פה אובדן. ולכן הרשעים והצדיקים זה שני מינים, זה מינוס ופלוס, זה לא מסתדר ביחד, זה שני דברים הפוכים שמתנגדים זה לזה. זה מבחינת ההבדל אלוקים בין האור ובין החושך. שהאור זה הצדיקים והמעשים שלהם, והחושך זה הרשעים, ואין להם חיבור לרשעים אלא ביום כיפור. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, נכון? כי אז יש להם הערת היום, אפשר לחזור בתשובה. אבל מכיוון שכל המהות של הצדיק היא אחדות, הנפש השלמה, היושר, הצדק, הסדר המוחלט, הנורמטיביות, לכן כשעברו על הצדיק רוב שנותיו ולא חטא, או שבא לידו עבירה פעם, פעמיים והוא לא חטא, אז שוב הוא לא יחטא. כי הוא עמד בשלמות אחדות בסדר הנורמטיבי. ולכן הבא להיטהר, אומרים חז"ל, מסייעין אותו מן השמיים, שאני משך הגמרא שם ביומה, מסייעין אותו מן השמיים כדי להוציא את הצדקות שלו אל הפועל. כדי לקבוע אותו במעלה אפילו עליונה יותר ממה שהוא היה מקודם. אבל, מה נאמר על הרשע, מה יש לך מגמרה? הבא להתאר, מסיים אותו, הבא להתאמה, פותחים לו. אבל התוספות, שם מביא רבנו אמר, שהתוספות שם במסכת יומא מפרשים, צריך לגרוס, לא הבא להתאמה, פותחים לו, אלא הבא להתאמה, פתחים לו. מה זה פתחים לו? הרי אם פותחים לו, זה סיוע לו. אז הרבנו מסביר שגם לכל אדם יש שמירה מגבוה שהוא לא יחטא. אז כיוון שהוא בא להתאמה, מה עושים? נוטלים ממנו את השמירה ופותחים אותה. אוקיי? ואז פתחים לו. נוטלים, עכשיו יכול להיכנס, לא פותחים לו, בוא תיכנס. אלא מסירים את השמירה, עכשיו פתחים, רוצה תיכנס, אל תיכנס. כי זה כבר בחירה שלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מסייע לו להתאמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש במדרש הנעלם, בפרשת וירא כמדומני, שהקדוש ברוך הוא מעולם הוא לא מעניש את האדם. אלא שאדם חותר, מה הוא עושה? הוא מסיר לו את השמירה. הוא מסיר את השמירה, כל המזיקים באים. כן, זה לא, כן, להבדיל, איך אמרו במערכון של סיפורי כברת, סיפורי פוגי, אני מופעה בכברת, בפארק בשנת 95, שכזה מפגש, סביב העניין של לקראת 50 למדינה, אני מפגשים שם עם אחד, כאילו דמות, כאילו איתולית, שהוא כביכול היה במחתרות. אז הוא לא תגיד, זה נכון שהיית בלחי, באצל, זה נכון שאתם פוצצתם את מלון המלך דוד? אז הוא אמר לו, זה שקר וחזב. כאילו, מה זאת אומרת? אנחנו רק פוצצנו את הלובי, השאר נפל לבד. כן, אז זה, זה באמת מה שהם עשו, הם פוצצו את המרתף, והשאר נפל לבד. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא, מי שבא להתאמר, רק מסיר את השמירה על הפתח. ואז הפתחים לו, כמו גריסת תוספות. ואז כל הכוחות האלה טובים יכולים לפגוע באדם וכולי, כי העבירה היא מטמטמת, כן? ונתמטם בה, ונתמטם, אומרים חבל, ונתמטם. תהיו מטומטמים. כלומר, העבירה מטמטמת את האדם, את ההיגיון שלו, ועושה אותו חומרי יותר. ומי שמטמא גופו מעט בעולם הזה, אז נטמאת נשמתו הרבה הרבה לעולם הבא. והדבר נוגע גם לעליונים, וחבל, כי מבחינת העולם הבא והעליונים, קדושתם מרובה, אז גם הטומאה הקטנה פה יכולה להשליך הרבה דברים. עד כאן פרק שני, וכעת נעבור לפרק השלישי, שאומנם הוא הפרק החותם את הנתיב שלנו, אבל הוא פרק, כפי שלמדתם בבית, פרק בכלל לא קצר. אז למה הוא לא קצר? כי אחרי העיסוק בצדיקים, כעת בפרק האחרון של נתיב הצדק, רבנו מבאר מהו עניינם של הרשעים. הרשועים ארורים, כמו שאומרים, ספרות המקצועית, רשועים ארורים, שהם כידוע ההפך מן הצדיקים הטהורים. מסביר רבנו כדרכו שהטבע, בצורה הטבעית הבריאה שלו, יש בו יושר עצמי ושיווי מאוזן וקל וחומר באדם השכלי, שהוא המקום הגבוה יותר של הטבע. אבל הרשע, שאם אמרנו שהצדיק הוא הנורמה והסדר והמיצוע והמאוזן והשקול, אז מי זה הרשע? הרשע זה מי שחורג מהשיווי, מי שחורג מהיושר, מהסדר. מהנורמה. לכן אמרו המגביה ידו על חברו הוא רשע. מה זה הרמת יד? הוא חורג מהיושר, מהטבע. והחריגה מהיושר זה מה שמביאה למפלת הרשעים שלא עמדו ממנו, שגם הם יעשו ככה. אז חז"ל למדו את מפלת הרשעים למשל מנטיית העורלה. מה לומדים מנטיית העורלה? שיש לה מעט פירות, אבל עדיין הם אסורים בשלוש שנותיה הראשונות של האילן, השנים הראשונות. ולכן, עוד דוגמה ללומדים לחייב את הרשעים, מהקצבים שמאכילים את העם ישראל טרפות, שמוכרים את הבשר לפני הפשט וניתוח, ואז הציבור לא יודע שזה טרפות, או מאנשים שבועלים לידות ולא יכולים לחכות טיפה שיש להם טיבול במקווה ואז הם יהיו טהורים. כלומר, אנחנו רואים פה שאחד מהעניינים של הרשע זה שהוא לא יודע להמתין. סבלנות, אדם הראשון, החטא הראשון שלו מסביר שער הכוונות, אריזה לקדוש, וגם חז"ל מסבירים את זה כמה מקומות, שהיה מותר לו להתייחד עם חווה אשתו, נכון? אבל מתי? היה לו מותר גם לכל מעץ הדעת, אבל מתי? בערב שבת, יש שקיעה, קח את הענבים, תסחוט, תעשה גביע קידוש, תקדש, ואז ייחוד עם השעה בערב שבת, שזה מוצלח ביותר, שזה הטופ, זה האידיאל, אבל לא עשה את זה בשישי, שישי בצהריים, פגם. כלומר, אנחנו למדים גם מהבישול של, חזה לדוגמה, שבישול הטורמוס, שכדי לאכול טורמוס, צריך לשלוק אותו שבע פעמים עד שהוא נסרו לאכילה, ולכן, אומר, הקדוש ברוך הוא יעניש את ישראל, שהם עבדו את כל העבודות הזרות שבעולם, ולא שקדוש ברוך הוא, כלומר, שהיה להם סבלנות לכל הסוגים של העבודה זרה, וזה, 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 אבל לא היה להם סבלנות לקדוש ברוך הוא. ואחד מהתכונות של הרשע, אומר רבנו מהר"ל, זה חוסר סבלנות. כלומר, חוסר סבלנות, אדם שאין לו סבלנות, מה הוא עושה? למשל בכביש. נוסע הכביש, מהירות מותרת 90 קמ"ש. לפניו נוסע הרכב ונוהגת בו מישהי שנוסעת על 89 קמ"ש. מה עושה הבן אדם? עוקף. עכשיו, רוב התאונות זה מעקיפה, זה מסוכן, זה הימור. אבל לא, אין סבלנות. אז כשאין לו סבלנות, מה הוא עושה? הוא חורג מהסדר, שם וינקה, מחכה שיקפגו במקרה הטוב, נכון? ועוקף, זאת אומרת, הוא חורג מהסדר, הולך לטיב הנגדי. אוקיי? זה התכונה של הרשעים. אני לא נגד עקיפות, אני צריך לעקוף, אבל, אומר, הרשע עניינו בשונה מהצדיק, הוא חורג מהסדר. אין לו סבלנות. הרשע לא מסוגל להמתין. הוא לא מיושב בדעתו, ולכן הוא חורג מהסדר. וזה מתבטא בביצוע עבירות שסותרות את התורה, שהתורה היא סדר העולם, היא השכל של העולם, אז כל עבירות, זה סותר את זה, זה חריגה. ולכן אמרו גם שמי שמתחבר לרשע הוא נהנה שימו, ומי שמתחבר לצדיק הוא זוכה להיות, כן, זוכה, אוי לרשע, אוי לשכנו, וכמובן, טוב לצדיק, טוב לשכנו. בסופו של דבר, הרשע שהוא חורג מהסדר, אז מה זה מוביל אותו? אחד ההגדרות של הרשע בחז"ל זה מי שנכנס לגבול חברו בכוח. כלומר, הוא משיג גבול רעהו. כלומר, הוא חורג מהסדר. בין בעניין היחיד או בנוגע לכלל. אסור לחדום בתחום של הזולת ולפגוע בו, כי זה לא בבעלותך. עוד דוגמה של חז"ל לאדם שהוא רשע, זה כן, שאני המהפך בחררה, שמי שבא ונוטל ממנו את הזה, אז הוא רשע. למה? למה? אומרות תוספות, מה זאת אומרת? אתה, נכון שאתה אני, אבל אתה יכול להתפנס לא מהחררה, ממקום אחר. אתה יכול להיות במקום אחר, זה הרשע אם אתה עושה את זה. כן, אבל מי שלוקח מהחררה שהיא בהפקר, אז הוא לא נקרא רשע, כי זה הפקר. אבל אומר רבנו, לא, רבנו לא מסכים לתוספות פה. רבנו אומר שגם בהפקר, מי שאדם שהוא לא אני, ולוקח מהחררה, ונכנס לגבול רעהו ולוקח, אז הוא נקרא רשע. עד כדי כך אפילו שאמרו שמי שמסתכל בפני הרשע, יש לו חיבור עמו. ומי שמספר בשבחו של הרשע, אז הוא קשור איתו. ולכן הדבר אסור לא להסתכל על הרשע ולא להתחבר איתו. ומפה וכמעט עד סוף הפרק, רבנו הולך עכשיו להסביר את אחד הגמרות היסודיות במסכת נידה, שדורשים חז"ל, איך העובר מונח ברחם של אמו, כי העובר בימי אמו דומה לפנקס מקופל. למה? מסביר פה ממש מילה מילה, למה העניין של פנקס מקופל? בגלל העולם של העובר במעי אמו, אז הוא מקביל לעולם של האדם בחייו. לכן הוא בוטל בבטן אמו במצב של שיווי ואיזון. פנקס מקופל זה מציאות מאוזנת. כמו שבחיית חד צדיק, שהוא מאוזן ושיווי משקל, יישוב הדעת. כלומר, לשמור על הסדר, כמו הצדיק. זה דבר אחד. ולכן גם שלושת מצביו של העובר הם מקבילים לשלושת חלקי חייו של אדם, לפי רבנו אמר. לשלושת חודשי העיבורו הראשונים, אומרת הגמרא, שהוא דר במדור התחתון. כן, כך שקוע אדם בשליש הראשון של חייו, בתאוות גשמיות וחומריות, ילד קטן שהוא נולד, הוא לא מתעסק באידיאלים, במוחים, בשאיפות, מה הוא מתעסק? יש לו צרכים, הוא צריך לאכול, צריך לשאול דברים חומריים, תאוות. שלושת החודשים הבאים, העובר דר במדור האמצעי. ואז בעצם הוא מתרחק, כן? וגם אדם בשליש השני של חייו מתרחק מהתאוות בלבד, והוא נתון גם במציאות הגשמית של החומר, גם במציאות של השכל, הרע שכלית. ואז שלושת חודשי עיבורו האחרונים של העובר, אז כתוב שהוא דר במדור העליון. וככה גם אדם בשליש החודש של חייו בימי זקנתו, כבר אין לו כבר כוח של תאוות וכולי, אז מתגבר השכל שלו, הערת הנשמה, נכנסים גופו, יצרה והחומריות שלו. עוד אמרו חז"ל שם בגמרא, אני אצטט, שתי ידיו של העובר נתונות על שתי צדעיו. מה הכוונה? שיתפק על המצח שם, שיתבונן אדם במעשיו בעולם הזה, ויחשב היטב את דרכיו. לכן אמרו כי גם שני אציליו על שתי הרכובותיו, מלשון זה מבטא דרך של חשיבה והתבוננות, ושני עקביו על שני הרכובותיו, ואז הוא דומה למי שקורא על ברכו. מה זה מייצג? מה מבטא המצב שאדם קורא על ברכו? מציאות של הכנעה. הכנעה, כן, כי עבד כפי מראה, עבד לפני אדונו. שם המשך הגמרא אמרו שראשו של העובר מונח לו בין ברכיו, זה בא להדגיש את מידת הענווה. את ההכנעה, כמה זה מידה חיונית לאדם אחר שנולד, שראשו כפוף כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן אמרו שם שהפה שלו סתום וטבורו פתוח. כלומר שאדם צריך למעט בתאוות ויסתפק במה שהוא צריך לו וזקוק לו בלבד. כי אם הוא אוכל, כן, אומרים, העובר בימי אמו, הוא אוכל מה שאמו אוכלת, שותה ממה שהיא שותה. לא מעבר לזה, לא אוכל מחריגה. אין? ולכן מזה אנחנו לומדים. לא לגנוב משל אחרים, ממה שלא שלנו. גם נאמר על העובר שהוא לא מוציא רי. מה זה רי? צרכים, הפרשות, נכון? צורה. למה? כדי שלא הרוג את אמו. מאז הכוונה פה אומר רבנו דורש את זה על דרך העבודה ללמד שאדם בחייו לא יוציא מפיו שום דבר מגונה, ניבול פה, לשון הרע, כדי שלא יבטל ויהרוג ויאבד את כל העולם שלו. ונר דלוק על ראשו, הכוונה על הנשמה של האדם, שהיא נבדלת, והשכל המופשט שלנו כאן מעל ראשו. וימי עיבורו 9 חודשים, בגלל שמספר 9 חודשים זה מספר שעניינו טוב ושלמות, כמו שאמרו במורה מסכת ברכות, הרואה תת בחלום, עכשיו לא פוליטיקה, כן? הרואה תת בחלום, סימן טוב הוא לו. ומאוד נאמר על התינוק במימו, מלמדים אותו כל התורה כולה, משום שהתינוק לפני שהוא נולד, אז הוא נבדל מהחומר. עכשיו בגלל שהוא לא במגבלות החומר, אז הוא מסוגל לקבל את כל התורה השכלית המופשטת, שהיא לא מבוטה, מצטמצמת לחומר. אבל כשהתינוק נולד, ואז יש חיבור לגשמיות, אז בא מלאך וסותר אותו על פיו, נכון? סותר את זה ככה בלחיצה, ובעקבות זה, כל תורתו משתכחת, נכון? אבל רבנו מראה מסביר פה פירוש מדהים. הוא אומר שהמלאך לא משכיח על אותה תורה. הוא לא סותר. מה זה הכוונה? זה לא סתירה כזה ככה. אלא זה ככה, כאילו זה לחבר דבר אחד לשני. כלומר, הסתירה הזאת של המלאך, זה היכולת לחבר בין כוח הדיבור הרוחני שבפה של התינוק, בעובר, לבין הגוף החומרי שלו. ואז, בגלל שיש את החיבור בין הרוח לגשם, אז התורה שהיא רוחנית ונבדלת, אז היא משתכחת מהתינוק. ופה בעצם אומר לנו רבנו, וזה חידוש גדול, שהתכלית של הסתירה של המלאך בא בסתרו על פיו, זה סתירה לצורך התמאה, לעודד חיבור. וזה התמאת המסוגלות והפוטנציאל הרוחני, זה בגוף הגשמי, שהוא בעצם המרחב הביטוי שלנו, גם המיטב הביטוי למהות הרוחנית בעולם הזה. באמת, ככה באמת, רבנו מסביר פה את כל הדברים בגמרא, שיסודו נעוץ בהנחה. עולמו של העובר בבטן אמו מקביל לעולם ולחיים של אחרי לידתו ועד יום מותו. ואולי זה הבסיס לדברים הנפלאים של הגר"א, בפירושו למשלי. הגר"א שמסביר שאחרי שאדם נפטר לבית עולמו, אז באים שלושה מלאכים שפוגשים אותו. המלאך הראשון, אני מקריא לכם מפירושו למשלי, הראשון חושב כל הרגעים שהיה בעולם ונותן חשבונו מה עשה בהם. כן, כל המעשה, ניצלת את זה מלאכה. השני חושב העבירות שעשה, מה שמעת את זה עכשיו המלאך השלישי. והמלאך השלישי שלימד אותו תורה בבית אל אמו, ועכשיו בא לראות אם הם משלמים איתו. תראו איזה מדהים זה. אדם נפטר לבית עולמו, לפני בית דין של מעלה, לפני גן עדן או גיהנום, לפני שהוא מגיע לקדוש ברוך הוא, מי פוגש אותו? המלאך בבטן אמו, שזה בעברית סוג של, אהבתי סוג של קואוצ'ר כזה, מאמן אישי, שמלמד אותו כל התורה כולה. עכשיו, מה זה כל התורה? תום שנורא. הוא אומר, תדע לך, יש נגלה ויש נסתר, יש הלכות ויש מנהגים, יש עיון ויש בקיאות. הוא נותן לו את כל הכלים איך להסתדר במציאות של חיבור, חומריות, גשמיות, יחד עם הרוחניות, מבשר חזה אלוקה. תדע לך, אתה צריך להתחתן, תתחתן עם זאתי ולא עם זאתי. תעבוד בזה, תגוף, סתם דוגמה, אוקיי? עכשיו, תראו לכם איך המפגש יהיה אחרי זיבול הבת ראית, אחרי 120. אדם פוגש את המחשב, וואנה, אחי, מלאכי, אין עליך, אין. אתה אמרת לי, באמת, אני למדתי תורה, ועשיתי ככה, סידרת לי את החיים, או... איך היה? לא, היה... אבל אני אמרתי לך לא להתחתן איתה, אני אמרתי לך לשקל לשולחן אורך, אני אמרתי... לא הקשבת ולא יישמת, אני אמרתי לך שמחברים גשם ורוח, יש טאקלים, זה מפליא לעשות, זה לא פשוט, אתה לא הקשבת לי. מקווה שהמפגש אחרי 120 שלנו יהיה לכולנו מפגש משמח, נכון? המלאך בבטן בעצם מכשיר את האדם לכל אשר יקריא אותו באחרית הימים. ולכן ברגע שהתינוק יוצא מבית אל אמו, משביעים אותו, יהיה צדיק. מה ההמשך? ואל תהיה רשע. ועם זאת, אף אם אמרו לך כל העולם שהוא צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע. וזה הבסיס ספר התניא כזה של לקוטי אמרים, פרק א', נכון? שם כל החידוש של הבינוני. ואולי הסיכום הכי טוב לנתיב הצדק, העוסק בעניין הצדיק והרשע, זה המימרה, שם המשך המימרה במסכת נידת הפלמד, אמרו חז"ל, והווה יודע, כן, אחרי שמשביעים אותו, צדיק ואל תרשע וכו', והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשרתיו תאורים, ונשמה שנתן בך תאורה היא. אם אתה משמרה בתארה, מוטב, ואם לאו, הרי אני נוטלה ממך. כלומר, וזה סיכום מדהים של, של הנתיב הצדק, העוסק בצדיק. לכל אדם יש פוטנציאל, פוטנציאל גדול. או להיות צדיק ענק, או להיות רשע ענק. צדיק גדול, או חזרנו רשע, הכל תלוי בנו. אבל... לא להתייש, אם חף וחלילה, חף ושלום, מישהו פגם, וכרגע הוא לא צדיק, מגיע הנתיב הבא. בשיעור הבא נלמד מה יש בנתיב הבא? נתיב התשובה, נכון? אז גם מישהו פגם, נלמד בשיעור הבא יחסים תשובה. נתיב התשובה זה נתיב יחסית ארוך עם 8 פרקים, וזה אחד הנתיבים היותר מפורסמים בספר נתיבות עולם, אז נראה איך הוא עוד ביחס לעבודת הצדיק והרשע, כל זאת ועוד בשיעור הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.